העימות הגדול פרק 11 מחאת הנסיכים. אחת העדויות ההציליות ביותר שנמסרו בעד הרפורמציה הייתה המחאה שהציגו הנסיכים הנוצריים של גרמניה במועצה שהתכנסה בספירס בשנת 1529. ההומץ, האמונה והנחישות של אנשי אדוני הלה השיגו למען הדורות הבאים את חירות המחשבה והמצפון. מחאתה מהניקה לכנסייה המתוקנת את השם הכנסייה הפרוטסטנטית, ועקרונותיה הם התמצית של הדת הפרוטסטנטית. יום אפל ומסוכן בא על הרפורמציה. חרף הצו שיצא מוורמס, שהכריז על לותר כפורע החוק ואסר הלימוד משנתו, ועל אמונה בה, שררה בממלכה סובלנות דתית. יד ההשגחה בלמה את הכוחות שהתנגדו לאמת. צ'רלס החמישי היה נחוש בדעתו להצמית את הרפורמציה, אך בכל פעם שנשא את ידו כדי להקות בה, היא הולצה להחטיא את המטרה. פעם אחר פעם נראה החורבן המיידי שכל מתנגדי הכנסייה הקתולית בלתי נמנע. אך ברגע המכריע, צבאות הטורקים נחתו בגבול המזרחי, ומלך צרפת, או אפילו האפיפיור בכבודו בעצמו, שכינה בכוחו המתעצם של הקיסר, נלחמו בו. וכך, בקרב המלחמות והמאומות שפרצו בין העמים, הרפורמציה הלכה והתחזקה, הלכה והתפשטה. ואולם, לבסוף, השליטים הקתוליים שמו קץ לריב הדמים כדי להתאחד נגד מחוללי הרפורמציה. המועצה שהתכנסה בספירס ב-1526 העניקה לכל מדינה חירות בענייני הדת, עד לקיום האסיפה של המועצה הכללית. אך ברגע שחלפו הסכנות שהצליחו להשיג חירות זו, זימנה כיסה המועצה שנייה שתתכנס בספירס ב-1529, במטרה להצמית את הכפירה. התוכנית הייתה להשפיע על הנסיכים בדרכי נועם, להתייצב לצד הכנסייה כנגד הרפורמציה. אך אם התוכנית לא תצלח, צ'רלס היה מוכן ומזומן לרחוז בחרב. הקתולים צהלו. רבים מהם נהרו לספירס והפגינו את עוינותם כלפי מתקני הדת ותומכיהם כבלהם ועולם. מלנקטון אמר, אנו השיקוץ והפסולת של העולם. אך המשיח יביט משמיים בחסידיו הדלים ויגן עליהם. על הנסיכים האוונגליים שנכחו באספת המועצה, נאסר אפילו לשמוע את הבשורה במשכנותיהם. אך אנשי ספירס שצמו לדבר אדוני נהרו, וזאת חרף האיסור לטקסי הדת שנערכו בכנסיית האלקטור של סקסוניה. צעד זה החיש את המשבר. מסר מלכותי שהוכרז במועצה קבע שהיות שההחלטה להעניק את חירות המצפון עוררה הפרות סדר כה כבירות, נדרש הקיסר לבטל את חירות המצפון. צעד שרירותי זה עורר את זעמם ופחדיהם של המשיחיים האוונגליים. אחד מהם אמר, המשיח נפל שוב לידיהם של קיפה, הכהן הגדול ופילטוס. הקתולים נעשו אלימים יותר. קתולי קנאי הכריז, הטורקים טובים יותר מהלותרנים, שכן הטורקים צמים במועדי הצום שלהם, והילו הלותרנים מחללים את ימי הצום. אם עלינו לבחור בין כתבי הקודש של אדוני, לבין הטעויות הישנות של הכנסייה, סומה עלינו למוס בכתבי הקודש. מלנקטון אמר, כל יום פאבר משליך אבן חדשה, על תומכי הבשורה, קבל העם ועידה. סובלנות דתית כוננה באופן חוקי, והמדינות האוונגליות החליטו להתנגד להפרת זכויותיהן. לותר, שהיה די נתון תחת חרם המועצה בוורמס, לא רושה להופיע בכנס בספירס, אך את מקומו מילאו עמיתיו לשירות והמלאכים שאדוני הקים כדי להגן על מטרתו בשעת חירום זו. פרדריק, האציל מסקסוניה, מגינו הקודם של לותר, יצא מן התמונה עקב מותו. החדוקס יוחנן, אחי וירשו של פרדריק, קיבל את הרפורמציה בשמחה. בזמן שנהג בדרכי נועם ושלום, הפגין מרץ רב ואומץ לב בכל העניינים הנוגעים למטרות האמונה. הכמרים דרשו שהמדינות שקיבלו את הרפורמציה ייכנו לסמכותה המשפטית של הכנסייה ברומא. מאידך, מתקני הדת דרשו את החירות שהוענקה להם בעבר. הם לא יכלו להסכים לכך שהכנסייה ברומא תשלוט שוב במדינות שקיבלו את דבר אדוני בשמחה כה רבה. כי פשרה הוצא בסוף שבמקום שבו הרפורמציה לא כוננה, הצו שיצא בוורמאס יעקב בחומרה, ושבמדינות האבנגליות המועדות לסכנת הפיכה לא תבוצע שום רפורמה חדשה, לא יערכו דרשות בסוגיות שנויות במחלוקת, טקסי המיסה יערכו ללא התנגדות, ואף קתולי לא יורשה לאמץ את הדת הלותרנית. ההצעה זכתה לאישור המועצה לסביעות רצונם המלאה של הכמרים והבישופים הקתולים. אילו צו זה יעקף, הרפורמציה לא תוכל להתפשט לאזורים שטרם הגיע אליהם, ולא תכונן על בסיס איתן במקומות שהגיע אליהם. חירות הדיבור תיאסר. אמרות דת יאסרו. כל ידידי ותומכי הרפורמציה נדרשו לקבל על עצמם מיידית את ההיסורים וההגבלות הללו. תקוות העולם עמדו להתנפץ. כינונה מחדש של עבודת האל הקתולית תקים לתחייה את ההבלות הישנות. שוב תימצא לכנסייה הקתולית הזדמנות פז לחיסולה הסופי של מלאכת התיקון שכבר טולטלה בידי כנהות דתית ומחלוקות. כשחברי הקבוצה האבנגלית התכנסו לדיון, הם הביטו איש ברהיו בהימה מוחלטת. הם שאלו זה את זה, מה נוכל לעשות? סוגיות הרות גורל עמדו על הכף. האם על מנהיגי הרפורמציה להיכנע ולקבל את הצו? באיזו קלות היו עלולים מתקני הדת לשדל איש את רהיו לנקוט בדרך שגויה בשעת משבר קשה זו? כה רבות היו המטלות הסבירות והסיבות ההגיוניות שהם יכלו למצוא כדי להיכנע. הנסיכים הלותרנים זכו בחירות לקיים את דתם לפי ראות עיניהם. אותה טבע הוענקה לכל נתיניהם, שטרם העברת צו זה קיבלו את ההשקפות של תיקון הדת. האם זה לא היה אמור לספקם? כמה סכנות רבות תימנע הכניעה לצו? אילו קשיים נעלמים ובעיות לא מוכרות יצוצו עם ההתנגדות? מי יודע אילו הזדמנויות צופן בחובו העתיד? אבא נחבוק את השלום. אבא נחז בענף עץ הזית שרומא מושיטה לעברנו ונאחד פסעיה של גרמניה. עם טיעונים כגון אלה, יכלו מתקני הדת להצדיק את קבלת הדרך שתביא במהרה לתבוסת מטרתם. מלאי שמחה הם הביטו בעיקר שההסדר הושתת עליו ופעלו באמונה. מה היה עיקר זה? הזכות של הכנסייה הקתולית לדכא את המצפון ולאסור על בדיקה וחקירה חופשית. אך האם הם ונתיניהם הפרוטסטנטים לא הורשו להנות מחופש דעת? כן, כחסד, במיוחד כתנאי שצוין בהסדר, אך לא כזכות. במה שקשור לכל מה שמחוץ להסדר זה, העיקרון הכביר של הסמכות הוא שקובע. המצפון נשאר מחוץ להיכל המשפט, הכס הקדוש ברומא הוא השופט שאינו תוהה לעולם, ולכן יש לציית לו. קבלת ההסדר המוצע תהווה הודעה ממשית בכך שחופש הדת חייב להיות מוגבל לסקסוניה, שקיבלה את הרפורמציה. אשר ליתר ארצות הנצרות, בדיקת האמונה המתוקנת וקבלתה נחשבו לפשעים שההונש בגינם הוא מאסר בצינוק והוצאה להורג על המוקד. האם יכלו להסכים לחירות דתית המוגבלת לאזור מסוים? האם יכלו להסכים להכריז כי הרפורמציה מילאה את מכסת חבריה וכבשה את שטח האדמה האחרון שלה? האם יכלו להסכים להכריז שבכל מקום שבו הכנסייה הקתולית שלטה, יש להנציח את שלטונה? האם יוכלו מתקני הדת לטעון שידיהם נקיות מדמם של רבבות בני אדם, שבמהלך ביצוע הסדר זה יאבדו את חייהם בארצות הקתוליות? הדבר יחשב כבגידה בשעה מכרעת זו, בתכלית של הבשורה ובחירויות של הארצות הנוצריות. תחת זאת, הם יעדיפו להקריב את ריבונותם, את אוהריהם ואת חייהם. הנסיכים אמרו, אבא נדחה את הצו על הסף. בענייני המצפון, לדעת הרוב, אין שום כוח. בהי הכוח הכריזו כי גרמניה חווה לצו הסובלנות את השלווה והשלום השוררים בה, וכי ביטולו ימית על האימפריה שלל צרות ומחלוקות. הם אמרו, הם בכוחה של המועצה לעשות דבר חוץ מאשר לשמר את חירות הדת עד לכינוס המועצה. המדינה מחויבת להגן על חירות המצפון, וחובה זו היא הגבול של סמכותה בענייני הדת. כל ממשלה חילונית המנסה לפקח על קיום טקסי הדת או לעקוף אותם באמצעות רשויות החוק, מקריבה את העיקרון שבעבורו נלחמו המשיחיים האוונגליים לציליות רבה כל כך. הקתולים היו נחושים בדעתם לחסל את מה שהם כינו עקשות חדורת תעוזה. הם החלו לפעול בנידון, בכך שעשו כל מאמץ כדי לעורר מחלוקות בקרב תומכי הרפורמציה, וכדי להפחיד את אלה שלא ההזו להכריז על תמיכתם בה קבל עם ועולם. נציגי הערים החופשיות זומנו לבסוף להתייצב לפני המועצה, והתבקשו להכריז על הסכמתם לתנאי ההסכם. הם עתרו לקבל הרכה, אך בקשתם נהנתה בשלילה. ברגע המכריע, כמעט חצי מהם צידדו במתקני הדת. אלה מהם שסרבו להקריב את חירות המצפון, ואת הזכות להשתמש בכושר השיפוט שלהם, ידעו היטב כי עמדתם מסמנת אותם כמטרה עתידית לביקורת, גינוי, הרשעה ורדיפה. אחד הנציגים אמר, עלינו להתכחש לדבר אדוני או להישרף על המוקד. המלך פרדיננד, נציגו של הקיסר במועצה, הבין שהצו עלול לעורר מחלוקות קשות. אלא אם כן התפתו הנסיכים לקבלו ולקיימו. לפיכך, הוא ניסה לשכנעם בידיעה שאם ינסה לאלצם לעשות זאת, הם יתבצרו בעמדתם ביתר שאת. הוא התחנן אליהם לקבל את הצו, והבטיח להם כי צעד כזה יסביע את רצונו של הקיסר. אולם, האנשים נאמנים אלה הכירו בסמכות עליונה יותר מזו של שליטי הארץ, ולכן השיבו בנחת, אנו נציית לקיסר בכל דבר העשוי לתרום לשמירה על השלום ועל כבוד האלוהים. בנוכחות המועצה, המלך הכריז לבסוף כי הצו יפורסם כצו מלכותי, והוסיף כי הדרך היחידה שנותרה לאלקטור ולחביריו היא לקבל לדעת הרוב. לאחר שאמר את דברו, פרש מאסיפת המועצה, ובכך לא נתן למתקני הדת הזדמנות לדון איתו על החלטתו או להשיב לו. הם שלחו אליו שליחים שהפצירו בו לשוב לכנס, אך לשב. התשובה היחידה ששלח להם בתגובה להפצרותיהם הייתה, זה עניין גמור, כניעה היא כל מה שנותר לעשות. הקבוצה המלכותית השתכנעה כי הנסיכים המשיחיים ידבקו בכתבי הקודש, שסמכותם הולה על זו של תורות ומצוות שכוננו ביד אדם. הם ידעו כי בכל מקום שבו יתקבל העיקרון הזה, שלטון האפיפיורות יודח לבסוף. אך בדומה לרבבות בני אדם, מאז עד היום, שרואים אך ורק את פני הדברים הנגלים, הם ישלו את עצמם והאמינו כי מטרת הקיסר והאפיפיור הייתה איתנה ונחושה, ואילו זו של מתקני הדת חלשה ורופפת. אילו הסתמכו מתקני הדת על עזרת בשר ודם בלבד, הם היו חסרי אונים, בדיוק כפי שהקתולים חשבו עליהם. אולם, חרף מספרם הקטן, המחלוקת עם הכנסייה ברומא, היה להם כוח. הם שללו את החלטת המועצה תוך הסתמכות על האמת של כתבי הקודש. פנו עורף לקיסר גרמניה, ופנו אל ישוע המשיח, מלך מלכי המלכים ואדון האדונים. כשפרדיננד סירב להתחשב באמונותיהם המצפוניות, הנסיכים החליטו להתעלם מהיעדרותו ולהביא ללא דחוי את מחאתם לפני המועצה הלאומית. הכרזה חגיגית נכתבה והוצגה לפני המועצה. אנו מוחים באמצעות נציגינו הנוכחים כאן, לפני אלוהים, בורינו, מקיימינו, גוהלינו ומושיענו היחיד, אשר ביום הדין יהיה גם שופטינו, ולפני כל בני האדם וכל הברוהים, ומצרים שאנו, למעננו ולמען בני עמנו, לא מסכימים ולא מקיימים בשום דרך את הצו המוצע, לכל דבר המנוגד לאלוהים, לדברו הקדוש, לזכות המצפון שלנו או לגאולת נשמותינו. איננו יכולים לטעון שכאשר האל הכל יכול קורא לאדם לקבל את הידע שלו, ומהז לסרב לידע האלוהי. אין תורת אמת זולת תורה העולה בקנה אחד עם דבר אדוני. אלוהים אוסר על הוראה של כל אמונה אחרת. כתבי הקודש, שפסוקיהם מתבהרים בעזרת פסוקים אחרים, ברורים יותר, הם כל מה שהמשיחי זקוק לו. קל להביאם ולעבדם כדי לבהר אותם. לפיכך, בחסד אדוני אנו מחליטים לשמור על התורות הצרופות של דבר אדוני בלבד, כפי שהן כלולות בתנך ובברית החדשה, ולא להוסיף עליהן דבר שעומד בסתירה אליהם. דבר אדוני הוא האמת היחידה. הוא החוק הבדוק לחיים ולכל ההלכות והתורות, והוא לעולם לא יחזיבנו או יוליכנו שולל. מי שבונה על בסיס איתן זה, יגבר על כל כוחות האופל. כל הרהב וההבלים שהתקוממו נגדו, יפלו לפני פניו של אלוהים. לפיכך אנו מואסים בהול שהוטל עלינו בעל כורחנו. בעת ובעונה אחת, אנו מצפים מהוד מלכותו לנהוג בנו כשליט משיחי, האוהב את אלוהים יותר מכל דבר אחר. אנו מכריזים כי הננו מוכנים ומזומנים לתגמלו, וכן אתכם, אדונים רבי החסד, בכל החיבה והציות שהן החובה החוקית ההוגנת היחידה שלנו. דברי המחאה הותירו רושם אז על חברי המועצה. רובם נמלאו תדמה ודאגה מעזות המצח של בעלי המחאה. העתיד נראה סוהר וחסר ודאות. דומה שלא ניתן יהיה למנוע מחלוקות, ריבים ושפיכות דמים. אך מתקני הדת, שהיו בטוחים בצדקת דרכם, והסתמכו על יד ההשגחה העליונה, הכל יכולה, היו חדורי הומץ וביטחון. העקרונות שעמדו בבסיסה של מחאה זו, תמנו בחובם את תמצית מהותה של הרפורמציה. ולפיכך, מחאה זו עמדה בניגוד לשני דברים הקשורים להשחטתם בידי אדם של עקרונות האמונה. הראשון הוא חדרתו בכוח של השלטון האזרחי לעניינים שבאמונה. והשני, סמכותה השרירותית של הכנסייה. המחאה מעשה בכוחה השרירותי של הכנסייה הקתולית. וכוננה את העיקרון הבדוק שעל פיו יש לבחון כל תורה אנושית על פי דבר אדוני. צו המצפון נקבע מעל המדינה, וסמכות כתבי הקודש מעל הכנסייה. המחאה התכחשה לזכותם של השליטים החילוניים לחוקק חוקים בעניינים שבין אדם לאלוהים, והכריזה במילותיהם של הנביאים והשליחים, כי חובה עלינו לציית לאלוהים, לא לבשר ודם. נזר המשיח ישוע רומם מעל כתר ההפיפיור וכתר הקיסר. בעלי המחאה שברו את ההול של ריבונות האדם ורוממו את המשיח כריבון הכנסייה והדברו כתשתית היחידה לעטפות הכנסייה. המוחים אפיששו את זכותם להביע את אמונתם באמת בחופשיות. הם לא רק יאמינו בדבר אדוני ויצייתו לו, אלא אף ילמדוהו. בנוסף, הם התכחשו לזכותם של הכמרים ושל שופטי השלום להתערב. המחאה בספירס הייתה עידוד קינה ורצינית נגד אי סובלנות דתית, ועמידה בתוקף על זכותם של כל בני האדם להבוד את ההל על פי צו מצפונם. המחאה הוכרזה. היא נחקקה בזיכרונם של רבבות בני אדם, ונרשמה בספרי השמיים, שהם בכוחו של איש למחוק אותה מעל דפיהם. גרמניה האוונגלית אימצה את המחאה כביטוי של אמונתה. בכל מקום אנשים ראו בהכרזה זו את ההבטחה לעידן חדש וטוב יותר. אחד הנסיכים אמר לבעלי המחאה בספירס, הלוואי שמלך מלכי המלכים, שנתן לכם בחסדו את היכולת לדבר במרץ, בחופשיות ובהומץ, ישמר את עמידתכם המשיחית ההיתנה עד הנצח. אילו נהותה הרפורמציה, לאחר שנחלה עמידה מסוימת של הצלחה, לדחות את ההחלטה כדי להרוויח זמן ולהשיג את אהדת העולם, היא לא הייתה נאמנה לעצמה ולאלוהים, ובכך הייתה ממיתה על עצמה את אובדנה. החוויה של מתקני הדת ההציליים האלה תומנת בחובה לקח מאלף לכל הדורות הבאים. דרך הפעולה של השטן נגד אלוהים ודברו לא השתנתה מעולם. השטן ממשיך כיום להתנגד לכתבי הקודש כמדריך לחיים, בדיוק כפי שנהג במאה ה-16. בימינו, אנשים רבים פונים הורף לתורות ולמצוות של כתבי הקודש. ולכן, סומה עלינו לשוב לעקרון האמונה הפרוטסטנטי הנשגב. כתבי הקודש, ורק כתבי הקודש, כחוק האמונה והחיים היחיד. השטן ממשיך לפעול בעזרת כל האמצעים שברשותו כדי לחסל את חירות הדת. צר המשיח, שבעלי המחאה בספירס מעשו בו, מרים עכשיו את ראשו בעוצמה מחודשת, בניסיון לכונן מחדש את עליונותו אותה עיבד. אותה דביקות איתנה בדבר אדוני, שנחשפה בשעת המשבר של הרפורמציה, היא התקווה היחידה לתיקון דת בימינו. אותות שבישרו על סכנה, נגלו אז להניים של הפרוטסטנטים. היו גם אותות שיד ההשגחה שלך כדי להגן על חסידיה. בערך בעת הזו, מלנקטון זירז את חברו, גריינוס, לצאת מספירס ולצעוד במהירות לעבר נהר הריין. כשהגיעו לנהר, הוא דחק בו לעבור אותו ללא דיחוי. גריינוס המופתע ביקש לדעת את הסיבה למנוסה הפתאומית. מלנקטון אמר, אדם זקן שאינו מוכר לי, בעל חזות רצינית ומכובדת, הופיע לפניי ואמר, בתוך דקה שוטרי רשויות המשפט ישלחו בידי פרדיננד לעצור את גריינוס. מוקדם יותר באותו היום, גריינוס, שהיה ידידו הקרוב של אחד המלומדים הקתולים הבולטים, הזדעזע עמוקות מאחד מדרשותיו, הוא פנה אליו והפציר בו לחדול להילחם באמת. המלומד הקתולי הסתיר את כעסו, הפנה מיד אל המלך וקיבל ממנו היתר לעצור את הפרופסור המסית מאידלברג. למלנקטון לא היה צל שספק שאדוני הציל את חברו מכך ששלח אליו מלאך קדוש שיזירו. מלנקטון המתין על גדות הריין, עד שמי הנהר הפרידו בין חברו האהוב לבין אלה שדלקו אחריו ורצו במותו. כשראה אותו עומד סוף סוף על הגדה השנייה, אמר, הוא נחלץ מן המלטהות האכזריות של אלה שצמאים לדמם של החפים מפשע. כשמלנקטון שב לביתו, נודע לו כי לאחר עזיבתו, שוטרים שבאו לעצור את גריינוס בדקו את ביתו מן הגג עד למרתף. הרפורמציה תזכה להתבלט ביתר שהט לפני שליטי הארץ. בקשתם של הנסיכים האוונגליים לשטוח בפני המלך פרדיננד את טענותיהם נהנתה בשלילה. ואולם, הם יקבלו הזדמנות להציג את מטרתם בנוכחות הקיסר והאספת נכבדי הכנסייה והמדינה. צ'רלס החמישי, שביקש לשים קץ למחלוקות שפילגו את האימפריה, זימן בשנה שלאחר המחאה בספירס מועצה שתתכנס באוגסבורג והצהיר על כוונתו לנהל את הישיבה. גם המנהיגים הפרוטסטנטיים הוזמנו לאסיפת המועצה. סכנות גדולות ערבו לרפורמציה, אך תומכיה המשיכו להפקיד את מטרתם ביד אדוני והתחייבו לשמור אמונים לבשורה. יועציו של האלקטור של סקסוניה ההיצו בו שלא להשתתף במועצה. לטענתם, הקיסר דרש את נוכחותם של הנסיכים במועצה כדי למשוך אותם למלכודת. כשאדם מסתגר עם אויב עוצמתי בתוך חומות העיר, האם היינו מסכן הכל? החצילים אחרים הכריזו, הדבר היחיד שהנסיכים אמורים לעשות זה להתעזר באומץ ולהתנהג בהתאם, ומטרתו של אדוני תנצל. אלוהינו, נהמנו, הוא לא יעזוב אותנו, אמר לותר. האלקטור נסע לאוגסבורג בלוויית פמלייתו. הכל ידוע לסכנות שערבו לו, ולפיכך רבים עשו את המסע בלב כבד ובפנים קודרות. אך לותר, שליווה אותם עד קוסבורג, עודד את רוחם והחיה את אמונתם הדוהכת בעזרת שירה של מזמור שנכתב במהלך המסע, מגדל הוזו אלוהינו. צלילי המזמור מלאי ההשראה, פוגגו תחושות מבשרות רע רבות, ושמחו לבבות כבדים רבים. הנסיכים, תומכי הרפורמציה, היו נחושים בדעתם להציג לפני המועצה את השקפותיהם באופן שיטתי, בלוויית תימוכין מכתבי הקודש. משימת הכנת המסמך הופקדה בידיהם של לותר, מלנקטון ועמיתיהם. כתב הודעה זה התקבל בידי הפרוטסטנטים כהני מאמין של אמונתם, והם התאספו כדי לצרף את שמותיהם למסמך החשוב. זו הייתה שעת מבחן חשובה. מתקני הדת לא רצו שמטרתם תתערבב עם סוגיות פוליטיות. הם חשו כי הרפורמציה הינה אמורה להשפיע על תחומים שהינם נובעים מדבר אדוני. בזמן שהנסיכים המשיחיים עשו את דרכם כדי לחתום על כתב ההודעה, מלנקטון קם ואמר, תיאולוגים ושרים הם אלה שאמורים להציע הצעות כאלה, בעוד שהסמכות של נכבדי הארץ אמורה להיות שמורה לעניינים אחרים. ג'ון מסקסוניה הגיב, חס וחלילה, אתה חייב לכלול אותי. אני נחוש בדעתי לבצע את חובתי ואיני חושש לגיסי. אני משתוקק להתוודות על אמונתי באדון. הכובע וגלימות השרד שלי, אשר מעידים על מעמדי, אינם כה יקרים לליבי כמו הצלב של ישוע המשיח. לאחר שאמר את דברו, הוא הוסיף את שמו למסמך. נסיך נוסף שאחז בעת אמר, אם כבודו של ישוע המשיח דורש זאת, אני מוכן ומזומן לעזוב מאחור את רכושי, מעמדי וחיי. הוא המשיך, אני מעדיף לוותר על נתיני ועל מדינותיי. אני מעדיף לעזוב את ארץ אבותיי עם מטה בידי, מאשר לקבל כל תורה אחרת זולת זו שנכללה בכתב הודעה זה. כהלה היו האמונה והתעוזה של אנשי אלוהים אלה. השעה יהודה לבוא בפני הקיסר הגיע. צ'רלס החמישי, שישב על כס מלכותו, בעודו מוקף באלקטורים ונסיכים, שמע את דבריהם של מתקני הדת הפרוטסטנטים. ההודעה, ההני מאמין של אמונתם, הוקראה. בכן הזה של נכבדי ואצילי הארץ, הוצגו אמיתות הבשורה בצורה ברורה, וצוינו תורות השקר של הכנסייה הקתולית. לא לחינם כונה היום הזה היום הגדול ביותר של הרפורמציה, ואחד הימים המזהירים ביותר בתולדות האמונה המשיחית בימי האנושות. רק שנים ספורות חלפו מאז שעמד הנזיר מוויטנברג לבדו לפני המועצה הלאומית בוורמס. עתה תפסו את מקומו הנסיכים האציליים והעוצמתיים ביותר בממלכה. הלותר נעשה לבוא לכנס באוגסבורג, אך הוא נכח בו באמצעות מילותיו ותפילותיו. הוא כתב, אני שמח מאוד שזכיתי לחיות עד השעה הזו, שבא המשיח, רומם, קבל עם ועולם, בידי מאמינים מהוללים שכאלה, באסיפה קום הזירה. כאן מתגשמות מילותיהן של כתבי הקודש, והדברה בהידותיך נגד מלאכים, תהילים קופיוטט 46. בימי שאול השליח, הבשורה שלמענה נהסר, הוכרזה בפני שרי והצילי ההיר המלכותית. וכך באירוע זה. הדבר שהקיסר אסר על הטפתו מעל בימת הכנסייה הוכרז בהרמון. הדבר שרבים סברו שהוא כה פסול, שאין להשמיעו אפילו באוזני עבדיהם, נשמע בהשתהות בידי שוהי ואדוני הממלכה. מלכים ונכבדים שמעו את הדברים, המטיפים היו נסיכים עטורים בכתריהם, והדרשה הייתה האמת המלכותית של אלוהים. אחד הכותבים אמר, מאז ימי השליחים לא נהסתה המלאכה כה כבירה, ולא היה וידוי כה מרשים שהעיד על ישוע המשיח. כל הלותרנים דיברו אמת, והיננו יכולים להכריז זאת, הכריז בישוף קתולי. האם תוכלו להפריך בנימוקים הגיוניים את עיקרי ההני מאמין של האלקטור ובני בריתו, שאל מישהו אחר את דוקטור הק? לא בעזרת כתבי השליחים והנביאים, הייתה התשובה, אך אוכל לעשות זאת בעזרת אבות הכנסייה ומועצותיהם. אם כך, השיבה שואל, אני מבין שהלותרנים מתבצרים בכתבי הקודש, ואילו הנו היחידים שנותרו בחוץ. כמה מנסיכי גרמניה השתכנעו וקיבלו על עצמם את האמונה המתוקנת. הקיסר בכבודו ובעצמו הכריז כי המאמרים הפרוטסטנטיים הם אמת לאמיתה. כתב ההודעה תורגם לשפות רבות, הופץ בערבי אירופה והתקבל בידי מיליוני בני אדם בדורות הבאים, כי אני מאמין של אמונתם. משרתי אדוני המסורים לא עמלו בגפם. בזמן שרשויות וסררות מושלי חשכת העולם הזה וכוחות רוחניים רעים בשמיים נערכו נגדם, אדוני לא נטש את חסידיו. אילו נפקחו עיניהם, הם היו רואים את ההוכחה הניצחת לשכינת אדוני ולגבורתו השורים בקרבם. כפי שהובטח לנביא אדוני בימי קדם. כאשר נהרו של אלישע הצביע על צבאות האויב המקטרים אותם וחוסמים כל נתיב בריחה אפשרי, הנביא התפלל, אדוני, פקח נא את עיניו ויראה, מלכים ב' ו' 17. לאחר שאדוני פקח את עיניו, הוא הסתכל, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע, שם. צבאות אדוני חנו סביב איש האלוהים, והגנו עליו. כך הגנו המלאכים על אלה שעמלו במלאכת תיקון הדת. אחד העקרונות שלותר עמד עליהם בתוקף היה שאין לפנות לעזרת השלטונות החילוניים כדי להשיג תמיכה לרפורמציה, ואין להשתמש בכוח הזרוע כדי להגן עליה. הוא שמח על כך שהבשורה הוכרזה מפיהם של נסיכי הממלכה, אך כאשר הם הציעו לאחד כוחות בליגת הגנה, הוא הכריז, תורת הבשורה חייבת לקבל אך ורק את הגנתו של אדוני. ככל שבני האדם יתערבו פחות במלאכה, כך מרשימה יותר תהיה התערבותו של אלוהים למענה. לדידו, ניתן לייחס את כל אמצעי ההגנה הפוליטיים שהוצאו לו לפחד בלתי מוצדק ולחוסר אמון הנובע מחטא. כאשר אויבים עוצמתיים התאחדו כדי להדיח את האמונה המתוקנת, ורבבות חרבות הוצאו מן הדנן והונפו נגדה, כתב לותר. השטן רותח מזעם, כמרים כופרים נועצים יחדיו ומאיימים להילחם בנו. הפצירו בה מאמינים לשטוח את חינותינו לפני כס האלוהים בלעת, באמונה ובתפילה, ולהודיעו כי ייתכן שאויבינו שנכנעו לרוח קודשו יהולצו לעשות שלום. הצורך הדחוף ביותר שלנו, הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא להתפלל. שהמאמינים ידעו שבדיוק בשעה הזו הם חשופים ללעת החרב ולחמת זעמו של השטן, לכן שיתפללו. ושוב, בשלב מאוחר יותר, תוך התייחסות לליגת ההגנה שהנסיכים, שקיבלו את האמונה המתוקנת ביקשו להקים, הוא הכריז כי כלי הנשק היחיד שיש לעשות בו שימוש במלחמה הזו הוא חרב הרוח. הוא כתב לאלקטור של סקסוניה, לא נוכל להיעתר ביודעין להצעת כריתת הברית. אדוננו המשיח אדיר כוח הוא, ולכן נוכל למצוא דרכים והמצאים להיחלץ מסכנות ולהפר את זממם של הנסיכים הכופרים. המשיח רק בודק אותנו כדי לגלות אם אנו מוכנים ומזומנים לציית לדברו עם לב. אם אנו דבקים בהמיתה מסוימת עם לב. אנו מעדיפים למות 10 פעמים ולא להניח לבשורה להיות העילה לשפיכות דמים או לפגיעה באמצעות מעשינו. הבה נסבול באורך רוח. וכדברי מחבר מזמורי התהילים, הבה נחשב כצאן לטבח. במקום לנקום או להגן על עצמנו, הבה נניח לאדוני לשפוך את חרון אפו. עלינו לשאת בגאון את צלב המשיח. הפגינו את אצילותכם ללא חטא. אנו נחולל הרבה יותר באמצעות תפילותינו, מכפי שאויבינו ישיגו בעזרת התרברבויותיהם. רק אל תניחו לידיכם להיות מגוהלות בדם אחיכם. אם הקיסר דורש מאיתנו להופיע בפני בתי הדין שלו, אנו מוכנים ומזומנים לבוא. לא תוכלו להגן על האמונה. כל אחד מכם חייב לדבוק באמונה על אחריותו. ממקום התפילה הנסתר מן העין, נבע כוח אדיר שטלטל את העולם וחולל את הרפורמציה הגדולה. שם, בשלווה חדורת קדושה, הציבו משרתי אדוני את כף רגלם על הסלע האיתן של הבטחותיו. בזמן המאבק שהתחולל באוגסבורג, לותר לא חדל להקדיש לתפילה 3 שעות מדי יום. שעות אלה נעשו בחלק של היום שהכי רצוי ונוח ללמוד בו. בבדידות חדרו הוא נשמע מתפלל ושופר את ליבו ונשמתו לפני אדוני במילים שהיו קדושות ההרצה, עירה ותקווה, כאילו דיבר על חבר. יודע אני כי אתה אבינו ואלוהינו. אמר, ותפזר לכל הבר את רודפי בניך, שכן אתה בכבודך ובעצמך מסתכן יחד איתנו. הכל שלך הוא, ורק אתה מערב אותנו בעל כורחנו. לכן, הגן עלינו, הוי אבינו. הוא כתב למלנגטון, שקרה תחת מסך חרדות ופחדים. חסד ושלום במשיח. במשיח, אני אומר, לא בעולם. אמן. שונני בתכלית צינה את הדאגות הללו שמחלות אותך. אם המטרה אינה ראויה, הנח לה. אם המטרה טובה וצודקת, מדוע שנתעלם מהבטחות ההל, המורה לנו לשכב לישון ללא מורה? המשיח לא יראתה מעשיית צדק ואמת. הוא חי. ומושל. לכן, איזה פחד יכול לקונן בליבנו? ואלוהים אכן הקשיב לזעקות עבדיו. הוא עזר את הנסיכים והשרים בחן ובאומץ, כדי לעמוד בתוקף על האמת כנגד מושלי חשכת העולם הזה. אדוני הכריז, הנני יסד בציון אבן פינה, נבחרה ויקרה, והמאמין בה לא יבוש. פטרוס א', בית 6, בציטוט מישעיה, כ"ח 16. בתקני הדת הפרוטסטנטים הסתמכו על המשיח, ולכן שערי שאול לא הגברו עליהם.